ויאהב יצחק את עשיו. אנחנו נראה פה מאמר משם ישמעאל. זה מה שרבי גון אוהב? שזה מה שהצטבר מהבוקר. אתה הבאת את זה? מה אתה הבאת? גם זה מעכשיו? ברוך אתה, אדוני אלוהים לכל עולם שהכל נברו. שם ישמעאל. קצת חסידות, רבותיי, לא יזיק. פרשת שבוע, שם ישמעאל, פרשת תולדות. פרשת תולדות בשם ישמעאל, מאמר ראשון. יש לפניכם את הדפים, למישהו, למה אתם אומרים שאין לכם דפים? בוודאי יש דפים, חלק. בבקשה. בסדר. טוב, מה שנספיק נספיק, העיקר שנוציא מכאן את העניין העיקרי, קצת להבין את עניינו של עשיו, הפוטנציאל שפוספס, הפוטנציאל שהוחמץ של עשיו, ומכיוון שהוחמץ, עשיו מופיע לפנינו במהדורה רעה מאוד, שאנחנו כעם ישראל סובל הרבה מהגרסה המקולקלת של עשיו, אבל צריך לדעת שעשיו מראשיתו לא נועד להיות משהו היום. ופה יש איזה ניסיון באמת לברר את העניין הזה, מה היה אמור להיות עשיו מלכתחילה. כדרכם של חסידים, חושפים את העומק שבפרשיות התורה, למעלה, 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 מהמבט המוסרי הפשוט, שמעדיף לדון את עשיו על פי מה שרואים, אבל צריך לדעת שראשו של עשיו נתגלגל למערת המכפלה, והדבר הזה כשלעצמו מלמד אותנו משהו מאוד משמעותי על עשיו, אם צריך לזה דברי הרב קוק, שלעמלק יש קיום מעל השמיים, שנאמר מחות ימחה את זכר עמלק מתחת לשמיים, אבל מעל השמיים יש לו קיום, אז הרי שאנחנו כבר מבינים שעשיו בשורשו, כן, יש לו מעלה גדולה, ופה באים לברר את מעלתו של עשיו שהייתה אמורה להיות, אלמלא חטא, אלמלא יצא לתרבות רעה. צריך פתיחות לעניין, כי אורגנו לחשב אולי אחרת, אף פי שפה אני מניח שמענו את זה, כיוון המחשבה הזו הוא שכיח ומצוי בתורה הגואלת של הרב קוק, אבל בכל אופן כדאי לחזור על דברים. כן. בטח. כן, מישהו, כן. אתה אומר כבר אז. אז איפה השורש, אתה אומר? אולי ננסה לקבל איזו תשובה בהמשך. שאלה טובה מאוד. שאלה טובה מאוד. שאלה טובה. ננסה לשאול את השאלה הזו אחרי שקצת נלמד בתוך הפסקה. אולי אז גם נבין יותר טוב את השאלה שלך, ואולי גם נקבל תשובה לי. אז בואו נראה. שאלה מצוינת, חייב לומר. ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. אז כן, אנחנו באמת תמהים על הדבר. יצחק אוהב את עשיו כי ציד בפיו. למה אוהב את יצחק? למה אוהב את עשיו? מה בדיוק מקווה יצחק? איזה מימד בלתי נראה, בלתי נתפס. כן? לנו. יצחק רואה. יצחק קהו עיניו מראות. אפשר לומר, קהו עיניו מראות, בפשט. הכוונה היא שהוא לא רואה בעיניו הפיזיות, אבל לפעמים שמישהו לא רואה בעיניו הפיזיות, הוא רואה בעיניו הרוחניות יותר. פעם שאלתי איזה בחורה אחת עיוורת מלידה. האמת שעיוורת מלידה, זה לא יודע מה זה לראות, אבל שאלתי אותה אם היה אפשר לפקוח את העיניים, היית רוצה לראות? אז היא אומרת לי, לא. אמרתי לה, את לא יודעת מה זה לראות? אז היא אומרת לי, אבל אני יודעת מה אני רואה כשאני לא רואה. מה את רואה שאת לא רואה? אני רואה את מה שאתה לא רואה. מה את רואה שאני לא רואה? אני רואה את הפנימיות של כל אדם שעומד מולי. אתה רואה? לא. אתה מבין למה לא רוצה לפקוח את העיניים? כך היא אומרת. זה היה חצי בליצה, חצי ברצינות. או יותר אחר, הפוך. חצי ברצינות, חצי בליצה. כן, קודם כל הרצינות. אחרי זה קצת מור שאני לא על הרצינות הזו. מי יודע מה הבחורה הזו רואה? מי שמכיר, מי שהיה מכיר את הבחורה הזו, היה רואה, אולי מבין למה מחייכת כל היום. כל היום מחייכת. למה מחייכת? היא רואה דברים שאנחנו לא רואים. אני יודע מה היא רואה. אף פעם לא הייתי עיוור. כן, באמת, זה דבר מעניין. טוב, אז יצחק קהו עיניו. אמנם הוא לא רואה במישור הפיזי, אבל לפעמים נראה במישור היותר. הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים. בכל אופן, הוא בוחר לברך את עשיו. הוא בוחר בעבודה יותר קשה. אנחנו קוראים לזה אצלנו, לעבודה המלוכלכת. שאנשים לא רוצים להתעסק. אנשים לא אוהבים לנקות את המלוכלך. אוהבים את הדבר הנקי. כן? יש תרבויות שבכלל זורקים את הדבר שהוא קצת מתקלקל, כבר זורקים אותו, מחליפים, קונים אחר. זוכר, הייתי באמריקה, אז בבוקר, בבקרים של יום שני, שהיה מגיע המחולה של אוספים את ה... את ה... יש השפעה כזה, השפעה של מזון, ויש השפעות של רעיתים. אז יש יום מסוים שאנשים אנשים שמים בחוץ את, ה... את הפסולת הרעיתים וכל מיני חפצים וכן הלאה. אז היינו יורדים, שהיה מאוד מוקדמת, לפני שהמחליות היו מגיעות, היינו יורדים לרחוב כדי לקחת את החפצים בעלי הערך. כן? כדי להכניס הביתה איזה רעית, עוד איזה כיסא, עוד משהו כזה. הרימות של תקליטים, פטיפונים, טייפים, הכל. אנשים זורקים דברים נפלאים. ירדתי למטה, מצאת איזה 50 תקליט, מצאתי, עליתי מהר הביתה. אותי אני אביא את זה לארץ, אבל נשאר שם בסוף. בכל אופן, אנשים זורקים. דברים שקצת משומשים לפעמים, זורקים. תרבות צרכנות, מוזרה כזו. בכל אופן, יצחק, אנחנו רואים שפה הוא ניגש לעסוק במלאכה לא פשוטה. כן? לא פשוטה. הוא מעדיף לאהוב את יצחק, את עשיו. כי ציד בפיו, יש פה גם נימוק, שאלת אותה הוא לא מובן. כן? על פי הפשעת, כי ציד בפיו, הוא מרמה אותו להיראות צדיק. אומר רש"י. כן? מרמה אותו להיראות צדיק. אך מייסרים את התבן, אך מייסרים את המלח. שואל אותו שאלות בדקדוקי מצוות, ביחס למלח ותבן, דברים שמצד הדין לא נצרכים למעשר כלל. והוא משחק אותה צדיק, איך מעשרים את הדברים שפתורים לגמרי. זה כציד בפיו. נכון שיצחק בוחר לאהוב את עשיו בגלל שציד בפיו. שאלה מה יצחק לומד, מה הוא מבין בניסיון של עשיו לבלף אותו. מה הוא מבין, מה עומק ההבנה שלו. כן, נראה. היה יצחק עשיו בפיו. הנה בפסוק. הנה בפסוק, ואי עשיו איש יודע ציד. פירש רש"י, מה זה איש יודע ציד? פירש רש"י, לצוד ולרמות את אביו בפיו. ושאלו, מה היה שואל אותו? אבא, האח מעשרים את המלח ואת התבן. דווקא את שתי הדברים האלו. כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות. וואו וואי. כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות. אבא סבר שהוא מדקדק במצוות. על פניו זה נראה מוזר. אמרנו עכשיו שיצחק הוא עיניו, אבל הראייה הרוחנית שלו דווקא התרחבה. כן? אז איך יכול להיות שהוא סבור שמדקדק במצוות? כן? מה, יצחק לא יודע שאת הטבן לא מייסרים, ושאלה כזו, לא רק שאלת טעם, היא שאלת טיפש. כן? איך מייסרים את הטבן? מה זה כסבור מדקדק במצוות? מה עומק העניין פה? כן? ודאי שגם רש"י כיוון לזה. רק אנחנו שקוראים את הדברים, לא מצליחים לרדת טפח של פני המחרשה עמוק יותר, כדי... להבין את כוונת יצחק. על פניו, נראה כאילו, הוא יצחק הוא מין כזה, אפשר לעבוד עליו, שחק איתו, כן? גלגל אותו מצד לצד. כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות. ולהבין, למה לא שאלו דקדוקי מצוות אחרים? אם באמת עשיו היה רוצה להיראות צדיק, היה מביא דקדוקי מצוות אחרים שבהם שייך דקדוק. שייך דקדוק, כן? באמת שייך דקדוק. לא שהדבר לא שייך מעיקרו, כמו התבן והמלח שלא צריך להסיר אותם בכלל. כן? מה אתה שואל על דבר שלא חלה לגבה מצוות מעשרות כלל? שאל על דבר שחל עליו מצווה, ואיך מתקדקים בגוף המצווה? שחל עליו המצווה. אבל לא על דבר שלא חל בו כלל. מה, אתה רוצה להמציא מצווה חדשה? בעל תוסיף יש. לא תגרע, לא תוסיף. מה אתה משחק עוד פה? שאלה גדולה. אז למה הוא שואל על תבן מלח? למה הוא לא שואל? למה לא שאל לו דקדוקי מצוות אחרים? כגון שחיטה וכדומה. שיש בהם דקדוקי מצוות באמת. באמת יש דקדוקי מצוות. וכל המחמיר הרי זה משובח. כן? ולמה לא לבחור בדבר דקדוק כזה שהוא שקר? מיקר הוא שקר. אין בו שום עיקר, שום מציאות, שום מהות. הוא בפרח. כלום. ריק, טעו, אפס. מה זה? ונראה, דיני כל סדר הבריאה, היה במתכונת של תפל ועיקר. שעולם הבא עיקר, ועולם הזה תפל. כמו שאמרו חכמים, זיכרונם לברכה, התקן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין, וכן, ששת ימי המעשה תפלים לשבת. וזה שנאמר בתנא דבאליהו, ימים יוצרו, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ימים יוצרו, ולא, ריבונו של עולם, לא אחד בהם. מי זה היום היחיד והמיוחד? יום השבת. וכן בפירות, יש קליפה שהוא שומר לפרי, וכשס ברכות, כמו שכתוב בגמרא, את פריו, והרלתם את אורלתו פריו, את פריו, כמו שכתוב בפסוק, מה זה את פריו? את התפל לפריו. כלומר, קליפה. כלומר, יש כלל גדול, העולם הזה נברא על סדר של תפל ועיקר. קטן וגדול. יש מאור גדול, יש מאור קטן, יש את הכוח המשפיע, יש את הכוח המקבל, כן? עיקר ותפל, דרך ארץ, קודמת לתורה, כן? דרך ארץ, קודמת, היא תפילה לתורה, היא בסיס לתורה, אבל מדרגת התורה היא המדרגה העליונה שמתגלה על דרך ארץ, אבל תכלית העניין זה התורה, תלמוד ומעשה, מה גדול יותר? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אבל למעשה מצד אחד הוא תפל, כי הוא בעצם משמש שטח גילוי של התלמוד. כלומר, התלמוד זה אידיאלים עליונים ונפלאים, שכדי שהם יתגלו צריכים את המעשה. כן? אז המעשה זה שטח ההתגלות של התלמוד. התלמוד מצד עצמו בשורשו, ודאי שהוא גבוה, כן? מן המעשה. טוב לתורת פיחה מאלפי זהב הכסף. כן? טוב דיבור אחד של תורה מכל קורבנות שיקריב שלמה. וכולי. זאת אומרת, אנחנו מוצאים במציאות שלנו סדר מופלא של תפל ועיקר. כן? מדרגות קוראים לזה. יש הדרגות הדרגות. כאשר מבטלים או מנסים לבטל את ההדרגות, המציאות לא יכולה יותר לסבול את ההתנהגות הזו. איפה ראינו את זה? קורח. למה נשמע קורח? שעשה קורחה בישראל. כן? קורחה בישראל. מה זאת אומרת קורחה בישראל? הסתכלו על מקום שהוא קרח מעצים. והוא חלק לחלוטין. אי אפשר לראות שום הבדל. אין עץ נמוך וגבוה, כל מיני סוגים של עצים, עיקר, תפל, גדול, קטן, שרק, פרי, אין. זה קרחת. כל מקום שיש בו קרחת, אין בו בעצם גדול וקטן, אלא מקום נראה מונוטוני. זה קורח, שעשה קורחה בישראל, שהוא ביטל, או ניסה לבטל, את המעמדות בישראל. הוא לא רוצה לתת לכהונה את מקומה, ללוויה את מקומה ולישראל את מקומה. כל העדה כולם קדושים. זה הקורחה שהוא עשה בעצם בישראל. לבטל. מה עשתה האדמה? ומה עשה משה רבינו? כן? בריאה אשר לא נבריאה. הארץ פצתה את פיה ובלה אותו. למה בלה אותו? כי על גבי הארץ, מעל פני השטח, יש חילוקי מדרגות. מתחת לארץ, סיפור אחר. אתה רוצה להיות במציאות? אם אתה רוצה להיות במציאות, צריך להכיר בחוקי המציאות. ואחד מחוקי המציאות זה ההתקשרות של קטן וגדול. כן? ועץ קטן, מדליק עץ גדול, כן? וכל המציאות בנויה על סדר הדרגתי של התחברות ויחסי גומלין. ואסור לעשות תפל עיקר ועיקר תפל. ואם עושים עיקר תפל, העיקר נהפך לעקר. והתפל שלוקח את היוד למה נהפך? לטפיל. מה שנקרא עבד כי ימלוך. לעולם בהם תעבודו. אסור לשחרר עבדים. אתה משחרר עבד, אתה עושה אותו למלך, זה בעיה. אתה לוקח את התפל שצריך לעבוד ולשרת בעצם את הגבוה ממנו, ואתה עושה אותו לאדון. מה אתה עושה? אתה מקלקל את כל סדרי המציאות, ויש הרבה דוגמאות לזה. אז זה מה שהוא אומר כאן, כל סדר הבריאה אנחנו מוצאים בו תפל ועיקר, ויש להקפיד על כך, שעיקר יהיה תפל, עיקר ותפל תפל. כן? לא חרבה ירושלים, כך אומרת הגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא על זה שישבו אותה, ישבו בה קטן לגדול. כדאי לשים להם לנקודות האלו, לפעמים אנחנו מכבדים תלמיד חכמים, אנחנו נותנים כבוד לתלמיד חכם קטן, או אפילו לא נקרא תלמיד חכם בכלל. בקושי תלמיד אפשר לקרוא לו, אפילו שלפי הגמרא במסכת קידושין, כן, תלמיד זה אפילו מישהו שלמד דבר חוכמה אחד, הוא לא צריך להיות חכם כרבי עקיבא וחבריו, כך כתוב במסכת קידושין. כן, עצם העובדה שהוא כבר למד דבר חוכמה אחד, זה, יש לו פוטנציאל של תלמיד. אבל יש אדם שלמד דבר חוכמה אחד, ויש רבי עקיבא וחבריו, כן, תלמידי חיים גדולים. אם אתה תבוא ותתפעל יתר על המידה מפלוני שאומר לך איזה חידוש תורה אחד, וזה כל מה שהוא יודע בחייו, ואתה תתייחס אליו כמו שאתה מתייחס תלמיד חכם גדול, שהתורה כולה שגורה על פיו, מה עשית פה? זה חורבן עולם. אתה מוריד בערכו של הגדול, לפחות משווה אותו לערכו של הקטן. אז מה זה גדול לפניך? מה זה גדול לגביך? כן? אם אותו תלמיד שיודע להגיד איזה משהו אחד קטן, אתה נותן לו כזה כבוד, אז איך תיתן כבוד ועיקר לערך העליון? איך תפגוש אותו? איך תכיר בו? אתה לא מבדיל אותו מחברו? יש פה בעיה? יש פה הרס של כל סדר המציאות? צריך מאוד להיזהר עם זה. כל מיני צורות גינוני כבוד שנותנים, כן? אחד לשני. אפשר לתת הרב אליהו, לתת לו נשיקה ביד, ולהבדיל, לתת לאיזה מישהו אחר, עם הארץ, לתת לו נשיקה ביד. כן? שהוא בגדר של תלמיד, כמו שאמרנו מקודם. כולו. צריך להיזהר, לפחות להבדיל. נתת לרב אליהו נשיקה ביד, תיתן לו באוויר. ככה. אבל לא ביד. כי הייתה אותו נשיקה ביד, לא הוא תיקח את היד ועושה ככה. אבל לתת לו גם ביד, ואותו גינון, אותה התכופפות, אותה קידה, אותה התבטלות, זה לא טוב לך. אתה לא לומד להבדיל בין קטן וגדול. כן? בין אור וחושך אפשר לומר, עד כדי כך, בין אור לאור. כן? זה בעיה. כן, כל המציאות שלנו, אי אפשר, כן? אי אפשר להכין ולהכשיר אותה לקבלת שפע אלוקי, אלא מתוך ידיעה מדויקת של הבדלה בין אור לחושך. כן? בישראל העמים, כן? ביום השישי לשש ימי, ביום השבת לשש ימי המעשה, וכן הלאה וכן הלאה. כל סדרי ההבדלות. 10 קדושות הן. כמו שאנחנו רואים ביום שבת לפני סעודת שחרית, 10 קדושות הן. ארץ ישראל מקודש ועל הרצות. ונכנסים יותר ויותר אל הקודש. כל סוגי ההבדלות בקודש. חייבים לעשות אותן. זה מה שהוא ברר לנו כאן. הוא מביא כמה דוגמאות. ההבדל שבין שבת לימי המעשה. מביא דוגמה מעניינת. אגב, יש פה תוספת חשובה מאוד. בלי להדגיש אותה, לא נוכל להתקדם. וכן שיש ימי המעשה תפלים לשבת. כלומר, אחרי שהבנו שיום שישי, יום שבת, הוא גדול יותר מימות השבוע. כן? אחרי שהבדלנו אותם זה מזה. וששת ימי המעשה, אנחנו מכירים את ערכם, את ערכם האמיתי, אבל לא יותר ולא פחות. והשבת, אנחנו מכירים את ערכה, אחרי שהבדלנו ביניהם, דווקא אז הם מתקשרים. מאוד מעניין. זאת אומרת, כאשר אנחנו יודעים את הגבול בין דבר לדבר, דווקא אז שני הדברים מתגבלים. המילה גבול יש לה שתי משמעויות כביכול הפוכות, אבל למרבה הפלא, הן שתי משמעויות שמשלימות זו את זו. המילה גבול מצד אחד, זה באמת גבול בין דבר ודבר, אבל דווקא כאשר יש את הגבול בין השורה הראשונה והשנייה, והן לא מתערבבות זו וזו, דווקא אז אני יכול לצרף אותם. דווקא אז יש משפט פתיחה, יש משפט צי, יש משפט סיום. מתי זה מקשה אחת? דווקא שאני מבדיל ומפריד אותם זה מזו. אז דווקא הגבול הוא יוצר התגבלות. התגבלות, כן? מגבל, מלאכת מגבל בשבת, זה לקחת דברים נפרדים ולעשות אותם, כן, בעצם עיסה אחת. אז רואים שגבול והתגבלות, למרות ששתי מילים במשמעות החיצונית שונות לגמרי, אבל הגבול הוא מאפשר את ההתגבלות. ברגע שאנחנו מטשטשים את הגבולות בין אדם וחברו, כן, איך אומר, אומר הזוהר הקדוש, התומעה מתחילה באחדות ונגמרת בפירוד. היא מתחילה באחדות וטשטוש ונגמרת במריבה גדולה שבין ה... כן? אותם הדביקים, כן? כי מה לי ולך? מה זה הטשטוש הזה? אנחנו שונים. מה שמים אותנו באותו מקום? כן? בסופו של דבר, הטשטוש הזה יביא לידי כך שאנחנו נריב. זה לשונו של הזוהר. התומעה מתחילה באחדות ונגמרת בפירוד, והקדושה מתחילה בהבדלה ונגמרת באחדות. כן? אז זה הדבר החשוב שרצינו פה לומר. כדי שנוכל קצת להתחיל ולפסוע פנימה אל תוך הטרקלין של הרעיון החסידי, רעיון, זה לא רעיון, זה מציאות, כן? שאנחנו פה פוגשים בדברי השם שמואל לגבי עשיו. כן. אם כן, תפל בעיקר, וכן שנעשה תפלים שבת, כדי שנאמר ביתן דבי אליהו, ימים יוצרו ולא אחד בהם, כן? וזה שבת, שימו לב, ולא אחד בהם. אפשר להסביר בהם, שבתוך מעגל הזמנים השבועי יש לנו יום אחד מיוחד, וזה השבת, ובזה נגמור את הרעיון. יש 6 ימים, אבל יש יום מיוחד אחד בהם. אפשר, כן? אבל זה לא מהם, אלא בהם. זאת אומרת, אחרי שאנחנו עושים את ההבדלה בין 6 ימי השבוע לשבת, אז יום השבת נמצא איפה? בהם. היום יום ראשון משבת, היום שני משבת, שיום ראשון, שני ושלישי, אלו ימים שבהם אתה פועל את הפעולות הראויות, היינו. אתה פוסע בשבילי החיים, בתוך המציאות של הבחירה החופשית ושל העמל, של המלאכות, אבל מטרתך זה להגיע לעולם הבא, אז אתה תפגוש את העולם הבא בקצה השבוע. אבל אם אתה רואה בימי השבוע כמטרה בפני עצמה, פה תהיה קבורתך. במדבר הזה ימותו. במדבר ימי החולין. מתחת לחול של ימי החולין, שם אתה תקבר. אם ימי השבוע אלו לא קרונות שקשורים לקטר, של השבת, אתה תיקבר בתוך החול של החולין. אבל אם ימי השבוע זה ימים שמתמתחים אל השבת, כי שלום חזל, כל מי שטרח בערב שבת, ומה זה טרחה? למה צריך לטרוח בערב שבת? זה מראה לנו מה צריך להיות אופי הפעולות שלנו בימות השבוע. אתה צריך לטרוח למצוא את הנקודה הפנימית, כך יאמר לנו השפת אמת, לא קראתי, אבל כנראה שכך הוא יגיד. אתה צריך לטרוח למצוא את הנקודה הפנימית בתוך ימות השבוע. לשמה אתה חורש, לשמה אתה זורע, לשמה אתה דש, בורר, מרקד, זורע, למה? למה אתה כותב? למה אתה בונה? למצוא את הנקודה הפנימית. לא לתאו ברעה, לשבת יצרה, אני משכלל את המציאות, ברוכניות, בגשמיות, כן? זה הסיבה שאני עושה את המלאכות. אני לא איזה עבד. אני לא סתם עובד, כן? כמטרה בפני עצמה. לא, מלאכת מחשבת עשרה תורה. המלאכות שאני עושה עם עוד השבוע זה מלאכת מחשבת. זה מלאכה שהמחשבה הפנימית נמצאת בה. אני פועל את הפעולות האלו, אני בונה בית כדי להופיע בו את קדושת השם יתברך. ולראיה, הנה חנוכת הבית, תבוא אצלי בחנוכת הבית, היום בערב, חנוכת הבית. תבוא, שם אני חונך את ביתי. אני בעצם בא ואומר, בניתי את הבית כדי שתופיע בתורה. אם זה הסיבה שאתה בונה, ביום שבת אתה תאכל את כל האורות האלו. כל אותם נקודות פנימיות שטרחת לחשוף אותם בימות השבוע, ביום שבת אתה תקבל אותם בתוך צור יפה, מעין עולם הבא. כן. זה נקרא, ולא אחד בהם, לא מהם. אנחנו לא מפרידים, אנחנו מבדילים, שימו לב. כן? כל רעיון ההבדלה, צריך לדייק, הבדלה. כן? הבדלה. הרב צבי יהודה, אני אוהג להגיד תלמידיו, Deparation is not separation. או בעצם, כן? הבדלה זה לא הפרדה. משום מה אומר את זה בלשון שרה, לא יודע למה. Deparation is not separation. הבדלה זה לא הפרדה. כן? Separation זה הבדלה, הפרדה, נכון? Deparation. כן? כן, יש זה המילים, אני לא כך מכיר, יש את המילים האלה. Separation, כן, זה הבדלה. Deparation זה הפרדה. Deparation זה הבדלה. ההבדלה זה לא הפרדה. דבר נפלא. חשוב להבין את הנקודה הזו. או, וכן בפירות, קליפה שהיא שומר לפרי. בפירות אנחנו רואים את הדבר הזה באופן מופלא מאוד. כאשר הקליפה, וזה בטבע כבר, שימו לב. שאנחנו לא מדברים על מהלך בחירי של אדם. מהלך בחירי של אדם יכול להביא למצב שאימות השבוע נחשבים אצלו עיקר, חס ושלום. והוא לא מגיע לעולם לשבת. לעולם הוא לא מגיע לשבת. היא מגיעה, אבל הוא לא מגיע. היא מגיעה. השמש כבר בראש העננות, כן? והשבת כבר נכנסה, והנרות מנתנצים בכל חלון, אבל שבתו היא חול. למה? כי הוא לא זרם אל תוך השבת. זה מהלך בחירי של אדם. שהוא מביא לנו דוגמה של תפל ועיקר בטבע. דוגמה של תפל בעיקר בטבע היא דוגמה מפליאה, כי שם אין מקום לטעות. בטבע הכל מופיע בהבדלות המדויקות שלו, כי אין בחירה חופשית שם. אז איך זה מופיע? כן? בוא נראה איפה מופיעים יחסי גומלין מופלאים בתוך הטבע בין עיקר ותפל, בין שומר ופרי. זה מופיע, כן? בדוגמה הנפלאה שעושרת ברכות למדווה ומודבט, זה נדרש מן הפסוק, והרלתם את, כן? אורלתו את פיריו, לומד הגמרא שמה? לומד הגמרא שיש עניין עולה, אף על פי שלא צריך לאסר את השומר, לא צריך לאסר את הקליפה, לא צריך לאסר אותו את הקפריסין, אבל עולה יש בו. למה יש בו עולה? למרות שהוא קליפה, מכיוון שזו קליפה ששומרת לפרי, מכיוון שדרך הקליפה הזו הפרי מקבל את המזון, מכיוון שהקליפה הזו היא שומרת לו לא רק במובן שהיא שומרת עליו מפני הקעת החמה, אלא גם מעבירה לו מזון דרך הקליפה, מכיוון שהקליפה משמשת לתפקיד נעלה ונשגב שכזה, היא מקבלת שם של פרי. פלפלים. יחסי הגומלין בתוך הטבע, בין תפל ועיקר, אמורים להלום בהכרתנו ולהחזיר אותנו למרחב של החיים הבחיריים, ששם אנחנו צריכים לטפח מערכות יחסים מדויקות ונכונות, בין תפל ועיקר. בין ששת ימי השבוע לבין השבת, כן? בין אדם גדול לאדם קטן, בין כוחות בתוך הנפש שלנו, בין תפל ועיקר בתוך הנפש שלנו, בין גוף לבין נפש לבין רוח. הדוגמה של הטבע היא מחזירה אותנו אל המרחב שלה, כן? בחירה חופשית האנושית, לדעת איך לסדר את חיינו. לכן הוא מביא את הדוגמה הדתי, לכן הוא מביא את הדוגמה הזאת, הוא לא מסתפק, לא נחה דעתו עד שהביא את הדוגמה הזו גם, כדי לראות עד לאן הדברים יכולים להגיע. וכן פירות יש קליפה ששומר לפרי, הוא כבשס ברכות את פריו, את התפל לפריו. אם כן, המילה מיותרת את, באה לרבות את התפל לפריו שזו הקליפה, שגם היא נתרבתה לעניין של אורלה. שאסור לאכול את אורלת, כן? הקליפה. אסור לאכול את הקליפה, זה גם עכשיו אורלה כמו הפרי, ממש. כן, אני לא יודע להלכה באיזה פירות זה, באיזה פירות לא, כן? על פניו נראה לכאורה שכל קליפה שמלא תפקידה כקליפה, זה אסור. אבל לא באנו להגיד פה הלכה כרגע, רק את הרעיון. וכל אדם, כן? וכל אדם, וזה אנחנו מסיקים את המסקנה המוסרית לענייננו, לעבודתנו, וכל אדם, אם עושה את הפעולה אשר נברא למענה, הוא קונה שלמות, שלמות, או בלשון חזל, כל מעשיך לשם שמיים, בכל דרך הדעהו, בשעה שאתה עושה פעולה, האם אתה מבחין מה עומד מעליה, לאן היא זורמת, או הפעולה הזו היא כנחל אכזב, או כנחל שלא זורם אל הים הגדול, האם אתה יודע מה עומד מעל הפעולה הזו? או שאתה שיקור ולא מיין, מרוב התפעלות מהפעולה שאתה עושה, אז הפעולה הזו פורסת צל על כל המטרות היותר גבוהות. בשעה שאתה אוכל, ואתה כולך מוקסם מהטעם האדיר של המאכל, כן? ואז אתה שוכח למה אתה אוכל בכלל, ואתה חושב שאתה אוכל רק לשם הטעם, אבל שכחת שהאוכל זה פעולה תחתונה שנועדה לשרת דברים מיליונים מנה. איך אומר בזה יד ישרים? אם האדם עובד את בורו, הוא משתמש בעולם לעבודת בורו, אז הוא מתעלה, והעולם מתעלה עמו. אבל אם האדם הולך אחרי העולם הזה, אחרי שימושיו, אחרי תענוגותיו, ושוכח גבוה מעל גבוה שומר, שוכח שהסולם מוצב ארצה וראשו בשמיים והשם ניצב עליו, שוכח לאן הכל זורם, לאן הכל הולך, אצלו הכל נעצר בבית הבליעה שלו, בטעם, באינטרס האישי שלו, רגע, אתה חלק מכלל, איפה התודעה הקיומית שלך נעצרת? במה? בשיער היפה שלך? בשרירים שלך? במה היא נעצרת? או שהיא ממשיכה הלאה, ואתה מתמוסס אל איזה מעיין כללי, וכולם זורמים לאיזה מטרה, איפה אתה נעצר? זו השאלה. זה הרעיון פה. תמיד חייבים לחפש את הדבר שגבוה מעלינו, ובענוות צדק, להתבטל אליו, להישפך אליו, לא על חשבון מציאותנו הפרטית. הפרי נשאר, הקליפה נשארת, כן? האמת שבדוגמה הטבעית שהבאנו, הקליפה בסוף נופלת, כן? בסוף היא נופלת, ו... הפרי הוא זה שנאכל על ידינו. אבל זה רק משל. בנמשל, הקליפה נשארת לעולמי עולמים. זה תחיית המתים. לעת עתה, הקליפה מתפרקת, מה לעשות? הגוף יורד עלי קבר, והנשמה הולכת לעולם אחר. כן? לעולם הנשמות שמשם היא נחצבה. אבל עתיד לבוא, שיחסי שומר ופרי, יחסי עיקר ותפל יתבררו עד תום, הקליפה תמשיך לנצח נצחים. וכבר היום אנחנו יודעים, לא לחינם הקדוש ברוך הוא ברא בטבע דוגמאות לזה כדי שנתעורר ליראת שמיים ולאמונת היסוד של תחיית המתים, הקדוש ברוך הוא יצר בעולם פירות שנאכלים יחד עם קליפתם, כדי להראות לנו שכבר במציאות שלנו יש כדוגמת העתיד לבוא. כבר במציאות שלנו יש לנו קליפות כאלו שלרוב דקותן יש בהם מטעם הפרי. דבר נפלא. אבא שלי, זה מורי שיחיה, הוא אוכל בלי קליפות. אפילו עגבניות הוא מקלף. אתם מכירים אנשים כאלה? כל דבר שיש לו קליפה הוא מקלף. אבל אבא שלי, בטלה דעתו אצל כל העולם, מה אפשר? בגלל שהוא מקלף, אנחנו יכולים להיפטר מלהודות באמת הנפלאה הזו, שיש לנו שפע של פירות, שהטעם שלהם, טעם הקליפה, הוא כמו טעם הפרי, ממש כמו לפני. כן? חטא הארץ, מה שנקרא. טעם העץ כטעם פריו. נפלא. זה מראה לנו, כן? את העתידות של האנושות והאדם. יבוא יום, וגופנו יאכל יחד עם הנשמה. הגוף יהיה קדוש, כדוגמת אדם הראשון לפני החטא. שתפוח עקבו, החלק השפל ביותר בעקב. ואני יודע מה זה החלק השפל הזה. הלכתי הרבה שנים יחף, הרבה שנים, חלק האחורי. הם לוקחים קופסת גפורים, מוצאים את כל הגפורים, מדליקים, תוקע בעקב. היו עומדים איזה 50 איש להסתכל איך אני עושה את הביצועים האלו. ככה הייתי תוקע פה. מרוב שהיינו הולכים יחפים, מה שנקרא אור של פיל. כן. אצל אדם הראשון, תפוח העקב שלו היה מאיר עד כדי כך שהיה מכה גלגל חמה. השמש, כן? הייתה כמו נר בצהריים, לעומת, כן? תפוח עקבו אור שבקע מתפוח עקבו. אצל משה רבנו זה היה בפנים, אור פני משה קרה. אצל אדם הראשון זה היה בעקב, בנקום הנמוך ביותר. זה מראה לנו, עד לאן נוכל להגיע לעתיד לבוא, תהיד לבוא, אחרי כל התיקונים, כל הבירורים, איזה מדרגה. בכל אופן, אנחנו באמת מוצאים את דוגמה של הפרי, וכן הלאה, וכך הוא הדבר גם לגבי אדם. אדם כן שיודע לזרום אל התכליות הגבוהות, ולהשתמש במדרגות התחתונות שלו, כן? בשביל התכלית, לאט לאט המדרגות התחתונות עצמם, מזדקחות, מתעלות ומתנצחות. לא מנוצחות, אלא מתנצחות, נהפכות לנצח. לזאת יתפלל כל חסיד, לעת מצוא. וכל אדם, אם עושה את הפעולה אשר נברא למענה, הוא קונה שלמות. ואם התפל הוא תפל באמת לעיקר, הנה עכשיו הוא אומר את היסוד שאמרנו, כן, נסתפק בקצירת העומר, בקריאת הדברים בלבד, כי כבר אמרנו את כל הרעיון, ואם התפל הוא תפל באמת לעיקר, הרי באמצעותו נעשה גם התפל שלם. כן? כל הנדבק, כן? כל הבת... איך דבר שמה? השתחווה לשחבר והשתחוו לך. כן? עבד מלך, מלך. אוי, מה, בואי נה, זה העבד של, 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 של ראש הממשלה, זה נדע שלי, זה אדם חשוב. בואי נה, הוא המשמש שלו. אפשר לגעת בך, אפשר. כן? זה מה שנקרא תופח על מנת להדפיח. המלך לרוב חשיבותו, כן? חשוב המלך. המשרת שלו בטל עליו, אז מגדולת המלך נדבק במשרת. כן? עבד מלך, עבד. נעשה גם התפל שלה. מדבק יותר מדי חמים. ואם העולם הזה תפל באמת לעולם הבא, בכל המובנים, כן? מסתפק בו באמירה כללית, כמובן צריך לפרט את המושג עולם הזה בטל עולם הבא. ראינו כמה בחינות של העולם הזה, שיש להם מהשבוע, פרי, כל מיני בחינות, אבל באופן כללי, אם העולם הזה תפל באמת, כן? שימו לב, ביטוי באמת הוא מאוד מאוד חשוב, כי לפעמים אנחנו בטלים למישהו שמעלינו, אבל אנחנו לא בטלים באמת, זה רק לפנים, למראה, כן? צריך כאן לברר מה המושג של ביטול, לא ניכנס לזה כרגע, אבל הדיוק פה על המילה באמת, אם האדם באמת תפל למדרגה הגבוהה, אם באמת בשעה שאתה עושה פעולה נמוכה, אתה מכוון בכל לבך, כן? בכל לבך. באמת לזרום למדרגה יותר גבוהה, מדרגה נמוכה, תתקדש, תתעלה. באמת, אז באמת גם, כן, אם אולי נצטפה באמת לא ימבר, הוא מתקיים, עדכן עצמך בפרוזדור, נתעלה גם עולם הזה, הוא מתקדש. בעולם הבא, מאיר גם בעולם הזה. כן, זה מה שאמרנו, כן, ימים יוצרו ולא אחד בהם. עולם הבא, שזה שבת, לא רק שהוא עולם בפני עצמו, אלא הוא גם מאיר ואורו מתפלש בהם. כן? שורים, עולם הבא הוא לא רק העולם שיבוא אחרי העולם הזה, אלא גם הוא העולם שבא אל העולם הזה. מתי הוא בא אל העולם הזה? כשהעולם הזה פותח את דלתו לפניו. כשהעולם הזה מבין שהוא תפל לעולם הבא. אז העולם הבא הוא עולם ההולך ובא אלינו. כן. יתעלה גם על זה מקדש, ועולם הבא מאיר גם בעולם הזה, ויקוים עולמך, שזה עולם הבא, תראה בחייך. אלו חיי הגוף. חיי הגוף. וכן, שיש לימי המעשה, הם תפלים לשבת באמת. כמו שהסברנו, הרי באמצעות שבת, כן? באמצעות השבת, כאשר הם באמת תפלים, כאשר הם זורמים לשבת, השבת סוף סוף תופיע גם להם, עד שנוכל להגיד, היום יום ראשון בשבת, היום שני בשבת, כן? היום יום שלישי בשבת. כן? חוט זהב ושישה חוטים. וחוט זהב מעורב בכולם, כמו שם במעשה התחרה של בגדי הכהן. כן? חוט זהב מעורב עם שישה חוטים. כך גם השבת תמיד מעורבת עם ששת ימי השבוע. כן? מתעלים ומתקנים. וזהו שרמזו חזל, שבכל יום אכול לכבוד שבת. או אכל לכבוד שבת. אני חושב שמדובר על רבן, מי זה שם? מי זה? איזה חכם שמאכל? כל מה שהוא היה קונה, כל... לכבוד שבת, לכבוד שבת. זה שמי וילל, כן. לכבוד שבת, כן. כל יום לכבוד שבת. כל מה שאני עושה, לכבוד שבת. שבכל יום אכל לכבוד שבת. והיינו שהשבת העירה לששת ימי מעשה. וכן קליפה לפרי, אם היא שומרת לפרי, יש לה חשיבות, ועל ידי כן מקבלת תומעה, כי היא נחשבת כפרי, רק פרי מקבל תומעה, כן? אז איך היא יכולה לקבל תומעה הקליפה? הרי היא לא פרי. וכאן אנחנו רואים שהיא מקבלת תומעה, וכל שכן, לא רק שהיא מקבלת תומעה, היא מחדירה את התומעה אל תוך הפרי. מכיוון שהיא פרי, ונחשבת כמותו, לכן מכיוון שנטמעה קליפה, נטמעה פרי, כן? כלומר גם, כן? היא נחשבת אוכל. כן? מכיוון שהיא נחשבת אוכל, גם היא נטמעת. וכן קליפה לפרי. אם היא שומרת לפרי, יש לה חשיבות, ועל ידי כן מקבלת תומעה, שהשומר, עין הקליפה, מביא ומכניס את התומעה לפרי. קיצור, הפרי והקליפה הם מקשה אחת. הם אותו הדבר, יש להם אותו השם בבחינה מסוימת. אף פי שם בגמרא מסכת ברכות כתוב שזה נחשב פרי לעניין אורלה, אבל לא לעניין מעשר. לא צריך להסיר את הקליפה. עד כדי כך זה לא פרי. סוף סוף צריך לזכור, אם היינו אומרים שהקליפה היא גם לעניין מעשר פרי, אז כבר היינו חוטאים לאיזה אמת של תפל ועיקר. כן? אבל שימו לב, לחצאין, בכל זאת כן. לעניין של אורלה, היא כן נחשבת כפרי. זה לא מילטה זוט אותה, זה לא דבר קטן. כן? ועל ידי כן קבל תומה, שהשומר מביא ומכניס את התומה לפרי, כבישה זכולים, קוף י' ח' עמוד א'. ויש לומר שזהו עניין, בריאת, עכשיו הגענו, אחרי כל ההקדמות האלו, אפשר כבר לגעת בסוגיה הרגישה והנפיצה מאוד, של עניינם של יעקב ועשיו. טוב, למיתו של דבר הייתי עכשיו יכול לעשות, לסגור פה את כל הסיפור, ולהגיד לכם, נו, תגידו אתם, מה זה עשיו, מה זה יעקב, במה חטא, אין עשיו, יש לנו את כל הנתונים. כל מה שלמדנו כרגע זה בבחינה, תן לך חכם ויחכם עוד. כרגע אנחנו לא צריכים להמשיך. לא צריכים לקרוא פה בפנים. כל מי שמבין מדעתו, כן? כל מי שיש לו בינה מעט, יכול עכשיו לדעת, להשיב על כל השאלות ששאלנו. אין כבר יותר שאלות, כן? מה היה הפוטנציאל של עשיו? במה הוא חטא? ולמה הוא אמר, איך מעשרים את התבן? זאת אומרת, אם יתיישב בדבר, כן? ונחת ככה ניתן לכל אחד לחשוב 10 דקות, אשמח הדברים שלמדנו פה, כל אחד יגיד את התשובה בעצמו. כן? אבל זה לא כל כך מקובל לעשות דברים האלה כאן, כן? באמת היינו שוברים מסגרת השיעור לגמרי, אבל אנחנו נעשה בכל אופן לאתגר את עצמנו קצת בהמשך, כן? אבל ניכנס טיפה באמצעות דבריו לתוך הסוגיה עצמה, נתחיל לענות על השאלות האלו, בסדר? וכמו שהגיד, ויש לומר, שימו לב, שורה חמישית, ויש לומר שזה עצמו, היה עניין בריאת יעקב ועשיו. הנה אנחנו פוגשים פה שני בחינות, בחינת עיקר ובחינת תפל. כן? עיקר ותפל, שני בעלי בחירה, זה בני אדם, נא לזכור. ויש לומר שזה עצמו היה עניין בריאת יעקב ועשיו. די עשיו יהיה תפל ליעקב. מצד עצם בריאתו והכוונה האלוקית בעשיו, הכוונה האלוקית, לא נדבר על הבחירה החופשית של עשיו. הכוונה האלוקית. הוא תפל. אבל שעשיו פוסע על במותי ארץ, והוא צריך לברר את תפקידו, הוא יכול להתכחש לעצמותו. הוא יכול להתכחש לתפקיד האלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כמו שכל אחד מאיתנו יכול להתכחש לתפקיד שהשם נתן לנו, ולהתנהג באופן שהוא לא ראוי, והוא לא לפי הייעוד שלנו. זה דבר ידוע. אבל מצד האמת, יעקב, עיקר, עשיו תפל. ועשיו יהיה תפל ליעקב. ועל ידי יעקב, אם באמת הוא יקבל את תפקידו באהבה, אם הוא יהיה שר החוץ, שמביא את העולם החיצוני אל יעקב, ויעקב מברר את ערכם של הדברים, משתמש בהם לפי צורך הקודש, איפה ראינו את זה? פסוק מפורש. יפת אלוקים ליפת, וישכון בו לשם. אין לי בעיה עם יפת. אין לי בעיה עם כל ההרחבה של העולם הזה. יפת, יפת זה הרחבה. כן? אין לי בעיה עם העולם הזה. אבל בתוך עולי שם, כל עניינו של העולם הזה, הוא מתברר בתוך עולי שם. דווקא מתוך המגמה של עבודת השם יתברך. ואם יש צורך באותו הדבר, וולקם, אין בעיה. ברוך הבא. אבל אם זה לא מתאים למגמה, זה נזרק החוצה, זה אבסולט. וביארת הרע מקרבך. אבל זה חייב להתברר, מערכת היחסים הזו, של עיקר ותפל. אם עשיו היה באמת תפל, בחפץ לב מתוך הבנת תפקידו, והידיעה שדווקא בזה הוא יזכה למדרגות עיליות, אבל מכיוון שגאוותו לא נתנה לו להיבטל, גסות הרוח שלו לא נתנה לו להיבטל, לכן הוא העדיף להרגיש את עצמו כיש בפני עצמו, שלא צריך השלמה מאחר. זה קורה לכל אחד מאיתנו. יש פעמים שאנחנו לא רוצים לשאול מישהו כדי להיוודע שאנחנו בעצם לא יודעים. אנחנו מעדיפים להסתפק בידיעה שלנו למרות שידיעה חסרה מאוד. ולשווק אותה כאילו הייתה אמת לאמיתה ואמת צרופה. למה שלא תשאל? למה שלא תשאל? למה שלא תגיש את החידוש שלך להרכאות יותר גבוהות? מישהו שלמד יותר ממך. מישהו שיכול לבקר את דבריך. או חברותה או מיתותה. למה שלא תשאל בחברותה? למה שלא תניח להלום? תניח לו. להלום בך. בחידוש שלך, לדרוש ממך לברר אותו עוד יותר. אולי יתברר לך בסוף שהאמת שלך היא לא אמת שלמה, ואתה צריך לצרף את דברי חברך. לא כל אחד סס ושמח להיות תפל, כאשר צריך להיות תפל למשהו. להתחבר למשהו כדי להשתלם. בכל אופן, זה היה עניינו של עשיו, זה היה התפקיד שהועיד לו הקדוש ברוך הוא, ועל ידי יעקב ישיג גם עשיו שלימות, כדוגמת הפרי השומר ועשיו. כן? הקליפה שאומרת לפרי, ועל ידי זה גם היא מקבלת שם של פרי בצד מה? ולעתיד לבוא לגמרי. כמו שיגיד הרב הקדוש מפרשיסחה, רבי בונם מפרשיסחה, דמה הקושייה עשיו? מה הקושייה? הוא שואל שאלה, ודרך זה הוא מגיע לאותה מסקנה. מה הקושייה על עשיו שהיה רשע? שיהיה רשע, מה אכפת לכם? מה, שהוא יקיים מצוות אתה רוצה? עזוב שיקיים מצוות, עזוב. גויים שכחי אלוקים, מה אכפת לך שלא יקיים מצוות? מה הקושייה על עשיו שהיה רשע? אז מה האלטרנטיבה? שיקיים מצוות? אם הוא היה מקיים מצוות זה היה יותר גרוע. לכאורה. לכאורה? סממית בהיכלי מלך. הוא היה מקיים מצוות ומשתמש בקודש כדי להרשיע. עזוב, תן לו להיות תמה ורשע. וככה כולם ידעו שהוא רשע. כמו הנחש שמצלצל ויודעים שהוא נחש, כן? שכאילו שהוא סידר לו איזה מין צלצול כזה, גנק, צלצול, כדי שיזהרו ממנו בני אדם. אז ככה, הוא רשע, כן? שלא יקיים מצוות. שואל הרבי בשיסחה, מה הקושייה על עשיו שהיה רשע? הרי אם היה מקיים מצוות היה גרוע יותר. שהרי בשביל מצוות כיבוד אב ואם שקיים, אנו סובלים כל כך. כן? תראו כמה אנחנו סובלים. בגלל שהוא נגע בדבר שבקדושה, קיים מצוות כיבוד אב ואם, בגלל זה יש לו זכות. ואת הזכות הזו, כן? כן? הרשעה שלו יונקת מהזכות הזו. ישמעאל עשה ברית מילה. בגלל זה הוא שולט 300 שנה בארץ. 300 שנה. אז הברית שלו, תראו למה הביאה. מוטב שלא היה נימול וזהו. לא. זה המצב אחרי הקלקול. אחרי הקלקול של ישמעאל. אחרי הקלקול של עשיו. אבל מלכתחילה, לא כך היה אמור להיות הדבר. מלכתחילה מצוות התורה היו, שעשיו היה אמור לקיים, היו אמורות לעלות אותו מעלה מעלה בקודש. מצוות התורה היו אמורות לברר לו את יחסו כתפל ליעקב שהוא עיקר. מצוות התורה היו אמורות להעמיק את ההבדלה היסודית שבינו לבין יעקב. מצוות התורה היו אמורות לחבב עליו את תפלותו. הוא לא היה מבקש מילימטר מעבר לתפקידו. הוא היה שמח לשרת את יעקב ולהביא לפניו את כל מה שהוא צריך. זה מלכתחילה. אנחנו מסתכלים אחרי שהמצב התקלקל. אז ודאי שכרגע המצב מקולקל, כל נגיעה שלו בקדושה, זה מיד הרשעה יונקת מזה. זה עושר שמור לבעליו לרעתו, אבל לא זה המצב מלכתחילה. שום אופן לא. כן. מה כבר? כך מהר? אורך השם. כן.
יוצא מזה שגם שלא רק
שעשיו חסר,
גם יעקב חסר.
בטח. צודק. נכון. לכן יעקב עושה את שני התפקידים עכשיו. לכן יעקב עושה את שני התפקידים. הידיים ידי עשיו. והכל כל יעקב. אתה צודק. אבל לעתיד לבוא, עשיו יחזור. כן? ייסעו לך שי. יובילו שי למורה. לעתיד לבוא הגויים, כן? ייסעו על כתפיהם. כן? מטוסים. כן? רכבות. אוניות, יובילו שי למורה. לעתיד לבוא יחזור לתפקידם. לעת אתה, במקום שאין איש, שנאמר יעקב איש צייד, אין איש, יהיה איש. אנחנו מלאים את התפקיד של עשיו היום. הידיים ידי עשיו והכל כל יעקב. אתה צודק, הערה מאוד מאוד חשובה. מאוד חשובה. זאת אומרת, כל הקו הזה שהוא מביא לנו כאן, באמת, מראה לנו איזו תמונת עולם מאוד מאוד ברורה. שגם דברים מסוימים שלא ידענו עד היום, התבררו לנו פתאום. יש פה איזה קו, יש פה איזה אוטוסטרדה, שעליה אנחנו עושים את דרכנו יותר בבטחה, יותר בהבנה. איך העולם הזה פועל? מה קורה כאן? ושאלות נפלאות, כמו השאלות האלו, אולי אחרות, נשאלות מתוך כך. וגם התשובות מתקבלות באופן אמיתי וישר. אני חושב שמה שאמרנו כרגע בסייעתא דשמיא זה חידוש גדול. מקום שאין אנשים יהיה איש, מקום שאין איש צייד, תהיה אתה איש צייד. כן? אבל עתיד לבוא יהיה בסדר. בעזרת השם. כן, משה. לא, מה זה תפל? מה זה תפל? אתם יודעים מה זה תפל? לא, אני, סליחה שאני לא נדע לך אפילו לגבור את השאלה, אבל אני מבין את הקונוטציה של תפל, מה זה גורם לנו? כאילו זה, כן, או, מתפל. לא, זה הפירוש של מילה, בדיוק. מה, בתלמוד, איפה שאתה מוצא את המילה תפל, תמיד זה חיבור. גם התף נקראים תפלים, למה? כי הם מחוברים לאימם. זו עברית תקנית. אני מבין את העניין. זאת אומרת, מחשבה הייתה שתפל זה כאילו גרוע, כאילו צדדי, פסולת, לא, לא, לא. תפל זה מחובר. יש לו חיבור, יש לו זיקה.
הוא מלווה כמו ישראל והעמים, ולומדים שזה חלקים שונים.
בדיוק, בדיוק. זה הטיעון המרכזי שצריך להיות של עם ישראל. אנחנו לא גזענים. אנחנו גזעיים. אנחנו גזע. אנחנו גזע שנותן חיים לענפים. הענפים מחוברים לגזע. אנחנו גזעיים ולא גזענים. גזענות זה משהו אחר לגמרי. גזענות זה טוען, זה גורס, שאני יהודי, אני לא תפל לנאצי, אני מיותר. לא רואה שמיותר, אני מזיק, אני סרח עודף, אני תוספתן. כן? זה הבעיה. אבל זה גישה אחרת לחלוטין. לגמרי אחרת. כשאני קורא למישהו תפל, אדרבה, אני רואה בו בן ברית. אבל ביחס לגומלין. לא לתשטש. כן? אחדות כן. אחידות? לא. שום אופן לא. ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, חטא של דור הפלגה, שירת הדשא, כולם שרים באותו גובה, חינוך סטטיסטי, כן? כולם אותו דבר. מה זה כולם? כולנו חינוך מיוחד. בכל כיתה יש 30 תלמידים, צריכים 30 מורים. כל מורה זה הרב של התלמיד ההוא. אחד, רב של ההוא, אחד. איך מחנכים הם? מחנכים על בסיס של מחנים משותפים. חוטאים לנפש הפרטית, לכן זה בית ספר. זה בית של ספרים, לא של נפשות בכלל. כולנו חינוך מיוחד, כל אחד צריך התייחסות מיוחדת. היום החינוך זה שירת הדשא ממש. קצצו את כולם לגובה אחד, זה מיטת סדום, מה שנקרא. קוצצים את כולם, אתה ארוך, נקצר אותך, שתהיה באותו הזה, כן. כן. זה נקרא שירת הדשא. זה בעיה רצינית מאוד. זה חטא דור הפלגה. ותהיה ארץ שפה אחת דברים אחדים. כי מידה כנגד מידה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כדי להשיב את הצוויון הפרטי של כל אחד ואחד, ולהחזיר את העולם למערכת של תפל ועיקר, ולימוד הקשר ביניהם, הוא יפיץ אותם. הוא ישביט מהם את הדמיון הזה של השלום. ואז בא אברהם אבינו, והוא עשה נפש. את הנפש, הוא לא עשה נפשות, הוא עשה נפש. כל נפש, הוא בנה אותה לפי עניינה. וככה עשו גדולי ישראל מאז ועד היום. מאז ועד הדורות האחרונים ממש. גדולי המוסר, רבי שמחה זיסל, שהיה מגיע תלמיד לבית התלמוד שלו בכלם. כן? תלמיד חדש, והוא היה מסתכל עליו, טאק, טאק, עושה לו ככה עם העץ ולוקח אותו, עושה לו תוכנית שנתית. בדיוק, איך הוא מתקדם, איך הוא סולל לדרכו, על פי הכישרונות שלו. איך הוא יעשה? לא מטשטש. שוער ששירר חייב מיטה. שורר ששיער חייב מיטה. כל אחד מיטה. אפילו בתוך הלוויה. תפקידים שונים. יש משורר, יש מגיף שערים, כל אחד בתפקידו, ואתה נכנס בגבול חברך, אתה מתכחש לתפקידך, שולל ממנו תפקידו, מפשיט אותו מקוטנתו, מת. אתה מת ומת. מוות נפשי, מוות רוחני, מוות פיזי לפעמים, כן? אז זה עניין של תפל. צריך להבין נקודה הזו. בכל אופן, בואו רגע נלך הלאה, כן? כדי שנוכל... וואי, לא טוב. לענות לפחות על שאלה נוספת, אם כן, שואל הרב עם פשיסחה, אם היה מכן מצוות היה גרוע יותר, שהרי בשביל מצוות כיבודה והם שקיים, אנו סובלים כל כך רעות, רבות וצרות. ואמר, תשובתו, שימו לב, תשובת חסיד, ואמר, שהיה יכול להיות כמו שהיה. היינו, שומר מצוות, אלא אם זה להיות נכנע ליעקב. נכנע ליעקב. אחלה קליפה. והפירוש, בוודאי הוא כדברינו. אך עשיו זדון ליבו אסיאו. שימו לב נקודת האנוכיות של העבד המתנסה לומר אני אמלוך. ואדוניה בן חגית מתנסה לומר אני אמלוך. רבו העבדים המתפרצים לפני אדוניהם. במובן הרחב של המושג. אנשים משנים פוזיציות. מתכחשים לעולמם, מתגדרים בלבושם של חברים, נכנסים בגבול הזולת, לא תשיג גבול רעיך, משיגים את גבול הזולת, מחללים את האופי העצמי של הזולת, מתגדרים בלבושו. כל תרבות הנישול הזו היא בעייתית מאוד, בעייתית מאוד. מי גורם לנו את זה? האגו. אותה הרגשה שאני צריך להתפשט בלי גבול. תכיר את מקומך, אל תצא מגבולך. אתם יודעים משחק, משחק הרצות, אתם מכירים את המשחק הזה, הרצות. לא יודע אם זה בדור שלכם היה, בזמננו, בשנות ה-60, כן? הרצות קוראים לזה. לא מכירים את המשחק הזה, הרצות. טוב, אין כבר אפר היום משחק הרצות. פעם היה הרבה אפר, הרבה אפר היה, כן? יש מקל, כל אחד מחזיק מקל ביד, מסמנים עיגול עצום, כן? מחלקים אותו לפי מספר משתתפים, 4 משתתפים נגיד, מחלקים אותו, מחלקים שווים. ואני כבר לא זוכר את הכללים בדיוק, אבל הרעיון הוא שמישהו שהשפגת יותר גדול, כן? אז עם המקל הוא עובר לגבול חברו, כמה שיותר גבוה, רחוק הוא מגיע, הוא כובש את החלק של חברו, מוחקים את הקו הקודם, ועכשיו הוא יותר גדול. יש איזה, לא זוכר את הכללים, זה יותר מעניין מה שאמרתי. זה משחק ממש מרתק, שאפשר לשחק אותו מחצי שעה, עד שעה וחצי, משהו כזה. כן? תלוי לפי גודל העיגול, מספר המשתתפים, כן? תלוי. בכל אופן, כובשים. מסתרעים כל הזמן, האגו. זה דון ליבוי סיאו, התנסות, גסות הרוח. בוא נראה מה שהוא אומר כזה. והפירוש הוא, אך עשיו זה דון ליבוי סיאו, ולא רצה להיות תפל ליעקב, ועשה עצמו עיקר כאילו בשבילי נברא העולם. רואה רק את עצמו, כמו נמלה בתוך התפוח שהיא חושבת, או תולעת שחושבת שכל העולם זה רק התפוח הזה. רק התפוח הזה, לא מעבר לזה. הייתי מעלים על דעתכם שאנחנו, אנחנו, בני אדם נאורים כמונו, אנחנו כנמלה? שלפעמים לא קולטים שחוץ מאיתנו יש עוד משהו בעולם? שלא קולטים שאנחנו לא נמצאים במאדים, שם שהנפש חיה כמו אותו אסטרונאוט שיוצא מהחללית במאדים, מסתכל מסביב, מכירים את התמונה הזו, כן? יעלה על הדעת שאדם כמונו, בני אדם כמונו, לפעמים מתהלכים פה על פני כדור הארץ, כאילו חלוכים בתוך המאדים, ודשים בעקה ורומסים. היי, היי, יש פה עוד בני אדם, יש פה עוד רצונות, יש פה עוד עולמות. קצת מבייש להגיד זה על עצמנו, אבל כל החזית החשבון לעצמו. שוב, שימו להירותיי. זה לא צריך לבוא לידי ביטוי בצורה גסה. אין כוונתי לבוא ולומר שמישהו מכם עכשיו פה יתפוס את חברו וישחוט אותו מן הצוואר. ודאי שלא. אף אחד מאיתנו לא יעשה את זה. לא ברמה הבוטה הזו. אבל עם יד על הלב. אנחנו לא צריכים תיקון בזה? למה אני אומר את זה? כי אנחנו בקלות יכולים עכשיו, בעקבות דברים שאמרנו, כן, כל אחד יתפוס עכשיו את איזה אבן ויתחיל לזרוק על עשיו. לא, לא. עשיו שבתוכנו. עשיו הוא לא בחוץ. הוא בפנים. המלאק הוא לא בחוץ. הוא בפנים. המלאק, גימטרי הספק, איך שלא תרצו תגידו. זה פה בפנים. כל מה שיש בחוץ נמצא בפנים. איפה זדון הלב? איפה ההתנסות? איפה גסות הרוח שבתוך האדם, ששם הוא חומס, חונק, מצמצם, מגביל את חברו, מרחב המחיה שלו, את זכות האמירה שלו? שאלה גדולה. כי ככה לומדים פה מוסר, לא נראה שואלי סב. יש לנו בסך הכל אמצעי, הוא תפל, מה שנקרא, למסר העיקרי. זה מה שהוא אומר בסוף, מזה יוצא וכו'. זה הפסקה האחרונה, ומזה יוצא לימוד לכל איש ישראל. מזה יוצא. כל המאמר הזה זה קליפה לפרי. הפרי הוא מה שכתוב, חמש שורות בסוף. שאמרת אותם כרגע, מתוך הבנה שכנראה לא נגיע לשם. אבל אמרת זה עכשיו, כדאי לקחת את המסר הזה. בואו נקרא בכל אופן כמה שנספיק. עוד איזה כמה דקות, כי אני מבין שיש מדובר דבר תורה למעלה. אני מקווה. בכל אופן, אך עשיו זדון ליבו יסיעו, ולא רצה להיות אפל ליעקב, ועשה עצמו עיקר כאילו בשביל נברא העולם. מדרש רבה, או, כן? עכשיו נגיע לתבן ולקש. נשאל אתכם, למה הוא רצה להסריך את התבן ותקש? לשיטתו של עשיו, הוא ראה בתבן ובקש מה? מה הוא ראה בתבן ובקש? אם הוא רוצה להסריך אותם, אם הוא שאל. מה הוא ראה? עיקר. כי מצד האמת תבן ובקש, זה תפל, נכון? ומה דינם? תזרעינו. כמוץ. אבל מגרונו, שהוא אומר לאסר תבן וקש, כי יכול למודה שהוא תבן. זאת אומרת, עשיו יודע, באופן לא מודע, שהוא תבן. אבל הוא הופך את התבן לדבר עיקרי. זאת אומרת, זה שהוא שואל על התבן ולא על מצוות שחיטה, זה מכיוון שמזליך זה. בתת מודע הוא יודע שהוא תבן. אבל גסות רוחו הפכה את התבן. זאת אומרת, יש את המישור התת מודע, שזה המישור האלוקי, ששם באמת גם עשיו יודע שהוא תבן. המישור של התודעה ושל הבחירה החופשית, שם גסות הרוח, שם ההתכחשות להכרת עצמו. אבל המציאות הפנימית שלו לא יכול להתכחש, הוא תבן. הוא רק יכול לטעות ולחשוב שהתבן הוא עיקר. אדם יכול לעבוד את שערות ראשו, אני כבר לא יכול. אבל אדם יכול לעבוד את שערות ראשו. כן? סלסל בשערו, שיהיה נראה יפה. כן? בצעירותינו. אני זוכר פעם ראשונה שראית את השיער שלי נושר. תראו, תראו, זה דברים אני משתף אתכם. זה היה בארצות הברית. לפני 32 שנה, שאני הגעתי לאמריקה, למנהטן, וחשבתי לקבוש את העולם, נכנסתי לאמבטיה, ויום אחד עשיתי עם השמפו, וראיתי ביד שלי איזה 2,000 שערות. באותו רגע חשך עליי עולמי. אמרתי, איך אני יכול? הייתי נער נחמד דווקא, חייב לומר לכם. נראיתי טוב. פעם. כן? וחשבתי ללכת על זה. זה היה, אתה יודע, אתה יכול, אתה... משקפיים. נחמד, נכון, נחמד. חשבתי, בניתי על זה, רבותיי. פתאום אני מחזיק ביד את השערות האלו. איזה גילוי אני אומר פה, יאללה. אני מחזיק את השערות ביד. אמרתי, מה אני עושה? חשך עליי עולמי. כמה זמן? בקצב של 2,000 שערות ליום, כן? תוך כמה זמן? חשך עולמי, אין שערות. שני רחם, חשבתי מהדבר הזה בן? מישהו חווה את החוויה הזו? אל תגידו. אבל תראו, אפשר לבוא את השערות, אפשר לבוא את הגזר, אפשר לבוא את החסה, את הקרוב, אפשר לבוא את כל מיני דברים. זה דבר פלאי. קשה להאמין שאדם יכול לעבוד דברים כאלה. שהיה משמש בשערו, משמש בעיניו, הוא מסלסל בשערו שיהיה נראה יפה. כך נאמר ליוסף, ליוסף נער. כן? תראו מה זה. אם כן, החלק התת מודע של עשיו יודע שהוא תבן. אבל הסהרוריות, הדמיון של היצר, של האגו, גורם לתבן כביכול להיות פרי. עד כדי כך שיפה לגביו השאלה, איך מאסרים את התבן ואת המלח. התבן הוא שולי, וגם המלח הוא רק תפל המאכל, כי בסופו של דבר הוא רק משבח את המאכל, העיקר זה התבשיל, כולם יודעים. כן? תראו מה זה.
אפשר להגיד גם שמה שהניע את עשיו להפוך את עצמו לעיקר, זה
העובדה
שהוא
יצא ראשון.
אז כאילו,
התכחש בתת
מודע
הזה
שאומר...
נכון, היו לו סיבות. כן, גם כוח. הוא ראה, יוצא ממנו משמרות כהונה ולוויה. נכון, צודק, צודק. יש מקום מיתות. לא, למה זה מתה? אפשר לחשוב. אפשר לחשוב. אני בקלות יכול לחשוב שאני מי יודע מה. תראו, עכשיו אני יושב פה מולכם ומדבר דברי תורה. אני יכול עם ההרגשה עכשיו שיש בתוכי ללכת החוצה ולדרוש כבוד. ודאי, זו שאלה. אני כבר לא חושב שאני צריך להתבטא למישהו. כן? אחרי שצריכים להוציא מפינו דברים כאלה. מה, אני צריך להתבטא למישהו? אני יודע, אני. כן? בוא נראה את הרב, הוא אומר דברים כאלה. אני עכשיו אומר את זה. מי יכול להגיד דברים כאלה? אני יכול פה לצאת מפה בגאווה אדירה? אם אני לא לוקח את החמש שורות האחרונות של המאמר, ומבין שפה דיברו עליי. כן? יכול ליפול. כן? אבל, בוא רק נראה, אם כן, פה הוא מברר את העניין הזה של תבן ומוץ, כן? ומלח, שבעצם דבר תפל ולא עיקר, כן? במדרש רבה, התבן והקש והמוץ מדיינים זה עם זה, אומרים חז"ל, התבן, הקש והמוץ מחלקים ביניהם את העולם, כמו שאומרים. זה אומר בשבילי נזרע השדה, איזה עומק, איזה יופי. וזה אומר בשבילי, כך אומות העולם הללו, מחלקים ביניהם את העולם. איפה שמים את עם ישראל? בצד, בצד, בצד. אנחנו נקבע בשבילכם, איזה ארץ תהיה לכם. מה כן? אנחנו נקבע. כן? מדיינים ביניהם, כמה זה נפלא, כמה זה אקטואלי. זה צריך להיות בראש מהדורות החדשות. זה צריך להיות שם באדום על גבי שחור. כן, ולא, אני יודע, כל הפרשיות האלו, כן. זה צריך להיות שמה. כך אומות העולם הללו אומרים, אנו עיקר, מי שיביא את זה לברק אובמה, כל הכבוד. מי שישחיל את זה מתחת לדלת שלו שם, את הפסקה הזו, עשה את תפקיד חייו, תאמין לי. ברק אובמה, מוץ חמוד שלי, תפסיק להידיין עם התבן שם, אני יודע מי זה, כן, על עם ישראל. תפסיק. כך אומות העולם, אומרים, אנו עיקר בשבילו נברא העולם, והללו אומרים וכו'. אמרו להם ישראל, המתינו, צוחק מי שצוחק אחרון. בסופו של דבר, אחרי כל מלאכת השדה, את מי יזרקו הצידה? את מי יזרו? את מי יבררו? ומה יגיע לפיו של האדם כלחם משובח שמברכים עליו מוציא? מה יגיע בסופו של דבר? חכו, חכו. נראה את מי מנפים. יש לנו כבר היסטוריה ארוכה שמפגישה אותנו עם ערימה של מוץ. ערימה של מוץ, שכבר מצא את דרכה חוץ מחוץ להיסטוריה. חצר אחורית של ההיסטוריה מלאה בבגרים מתים של נבוכדנצר וסנחריב, כל החבר'ה האלו. איפה הם נמצאים היום? מי זה יוון היום? מי זה? מה זה יוון בכלל? זה עם מוזר שיושב בשפת ים התיכון, עם תרבות נחמדה דווקא, יש להם שירים נחמדים דווקא. כן? מה, מה, מה? בשביל הנברא העולם? אומרים להם ישראל, המתינו, כוח ההמתנה, עד שיגיע היום ואנו יודעים בשביל מי נברא העולם. וזה יש לומר הטעם שרצה יצחק אבינו לברך את עשיו. עכשיו אנחנו מבינים, לא רצה לברך אותו. למה רוצה? אף שהיה יודע שיעקב יותר צדיק מעשיו, אך כוונתו הייתה להאיר את עיניו. זה מה שהסברנו. רפי, אתה רוצה להיות שליח ציבור פה? התחילו להתפלל? רפי, התחילו להתפלל? התחילו להתפלל למעלה? אוי, מחילה. אוי, אני הייתי בטוח שזה. מחילה, אני מצטער. חשבת, אז אני צריך לעצור, כי יש מישהו שמחכים בטח כל העולם חכה בחוץ. וואי, מחילה. טוב, אז יצחק חשב להכניס את הרוחניות, דווקא בגלל שהוא היה כהה עיניים ובעל עוצמה רוחנית, הוא רצה לעורר את עשיו לתפקידו. אבל זה מראה לנו עד כמה עשיו היה מנוול, שאפילו יצחק לא הצליח. לא הצליח להחזיר אותו ליחס הנכון. טוב, נסוגרים.